אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
בהרצאות, תמיד יש אישה שתרים את היד בקעה ותגיד, אבל גם אני לא אוהבת קונדום. ואז אני חוזרת למה שאני תמיד אומרת, זאת בחירה בין פשרות. אני רוצה שתהיה שיחה על הפשרה. אני רוצה שלא יהיה תסריט מובן מאליו, שברגע שאני עם זוג רציני, מונוגמי, זה ברור שהיא מתחילה משהו הורמונלי והקונדום יורד. אני רוצה שיחה. גם לקחת אמצעי מניעה הורמונליים, יש לזה מחירים. איזה מחיר אני משלמת, איזה מחיר אתה משלם, ומי מוכן לשלם מה.
דוקטור שרון אורשלים היא סוציולוגית של רפואה וחוקרת בריאות מינית של נשים. היום בסקסאפיל היא הולכת לעבור על כל אמצעי המניעה הידועים לאדם, לספר מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם, וגם לעזור לכם למצוא את אמצעי המניעה שהכי מתאים לכם. היי, אתם ואתן על סקסאפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור רשתת מאור, ואיתי באולפן דוקטור שרון אורשלימי, סוציולוגית של רפואה וחוקרת בריאות מינית של נשים. מה קורה, שרון?
טוב מאוד, שמחה מאוד להיות כאן.
יש, אני שמחה לארח אותך. שמעתי עלייך רבות לאורך השנים. בדרך כלל שבאות אליי אורחות חדשות, אז הן כזה מציגות את עצמן בפני המאזינות והמאזינים, אז אני אשמח אם תספרי על פועלך.
אז אני בעצם, במקור שלי מחנכת למיניות בריאה, עוסקת בתחום הרבה מאוד שנים, ומקדמת את כל מה שקשור לבריאות מינית של נשים. בגלגול הקודם שלי עסקתי בכאבים ביחסי מין, בפוט ובנרתיק. הייתי חלק מהקמה של ארגון שנקרא שלמה, שמקדם בעצם מודעות לדבר.
דיברנו על זה בפרק עם שולמית שפרבר.
נכון.
על,
כן, נכון. בחדירה. נכון, היא גם דיברה איתי אחר כך שהיא הייתה פה. והיום אני מתעסקת באמצעי מניעה וגם קצת בהפלות, אבל אנחנו נדבר על אמצעי מניעה והקשר למיניות ולשוויון ולזוגיות ומערכות יחסים.
ופמיניזם וזה.
כן, כן, הדוקטורט שלי עסק באמצעי מניעה בישראל. אני ככה אגיד באופן מפתיע, אין פה איסוף נתונים במה נשים וזוגות משתמשות ומשתמשים.
למס לא מתעסקים בזה.
לא למס וגם לא קופות וגם לא המשרד, לא משרד הבריאות, אף אחד. אז זה בעצם היה המחקר שלי.
מעניין מאוד, טוב, אנחנו בטח נצלול כזה ותצטטי ממנו בהמשך או משהו.
כן, ואני רק אגיד שאני עוקבת אחרי הפודקאסט באדיקות, אז כיף להיות פה.
יש, תודה רבה רבה. אז אנחנו מדברות על בעצם אמצעי מניעה, תחום שאני נוכחתי לדעת שיש מלא מלא בורות סביבו, אפילו אני מודה שגם אני, יש המון דברים שאת סיפרת לי בשיחה מקדימה שלא הכרתי, אפילו לא, ברמת לא שמעתי עליהם מעולם, ויש לי אבא גניקולוג, אז זה גם כזה מראה עד כמה העולם הזה הרבה יותר רחב ממה שנדמה לנו. זאת אומרת, רוב האנשים בעצם, כל מה שמכירים זה קונדום, או גלולות למניעת הריון, או התקן, או גמירה בחוץ. ואנחנו בעצם נזכור כזה ביחד כל הסוגים, יתרונות, חסרונות וכאלה. אני קודם אשמח כזה, אם קצת תתני איזו סקירה קצרה על מה קרה במאה הקודמת לפני המצאת הגלולה, שבעצם הייתה מין game changer ענקי.
אז בעצם אני אגיד שלאורך כל ההיסטוריה מנעו הריון בצורות כאלה ואחרות, אבל סביב סוף המאה ה-19 ואז כמובן תחילת המאה ה-20, הסיפור הזה של מניעת הריון ותכנון ילודה וצמצום ילודה או כל מיני מונחים אחרים, מתחיל לשחק תפקיד מאוד משמעותי גם ברמת מדיניות, גם ברמת פיתוחים וגם ברמת תנועות חברתיות. כשבעצם סביב 1910 עד 1920, גם בארצות הברית וגם באנגליה, מוקמת התנועה לתכנון משפחה.
וואו, בעצם מה שהיה בפרה-היסטוריה זה בעצם פפירוסים כאלה.
כן, אבל למשל בתלמוד מדברים איתנו על דברים אחרים, שנקרא מיץ הקרין ומוח, שזה דומה מאוד לדיאפרגמה.
יש כל מיני בעלי חיים בעצם עשו.
גם בעלי חיים וגם צמחים, כל מיני צמחים, וגם חוצצים. זאת אומרת, דרך לחצוץ על צוואר הרחם או על הפין, שלא יהיה מפגש בין זרע לביצית. למרות שלא ממש ידוע אז שזה זרע וביצית, אבל ידעו משהו.
מעניין.
כן.
אז זה היה אינטואיטיבי כזה יותר.
כן. ואז בעצם מוקמת התנועה לתכנון משפחה, גם באנגליה, גם בארצות הברית, ומרגרט סנגר, שהיא באמריקה, ומרי סטופס באנגליה, מתחילות לקרוא לנשים להתחיל לתכנן ילודה ולמנוע הריון, כמובן נשים נשואות.
מה זה התנועה הזאת? למה היא קמה?
קודם כל אנחנו רואים עלייה בתוחלת החיים, והאוכלוסיות נהיות הרבה יותר גדולות בהרבה מאוד מדינות, ונשים גם נמצאות בשלב שבו הן מתות בלידה, בגלל לידות מרובות, עולה הסיכון לתמותה בלידה גם של ילודים, וגם יש עוני מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, יש שילוב של כל מיני תנאים חברתיים שמובילים לזה שמתחילות לקרוא לצמצום ילודה, כשפמיניזם גם נמצא שם. זאת אומרת, הסיפור הזה של היכולת להיות במוביליות חברתית ולא לחיות בעוני ולגשת להשכלה גבוהה ושיהיה לך עצמאות כלכלית, קשור ליכולת לשלוט על ילודה, נקודה. ובתקופת הזמן הנתון, מה שהיה אופציות, זה באמת היה קונדום של תקופתו, דיאפרגמה של תקופתה, וכמו שאת אמרת, שיטות מסורתיות, שזה משגל נסוג, לגמור בחוץ, הנקה, כל מיני דברים כאלה.
מה זה הנקה?
בזמן הנקה, לא... תלוי סוג ההנקה, אבל בעיקרון לא מבייצות, או יש ביוץ לא תמיד מבייצות. אני אהיה מאוד זהירה במה שאני אומרת, כי הרבה נשים נכנסות להיריון בזמן הנקה, אבל כן, הסיכוי יורד להיריון בזמן הנקה, הוא קיים, חשוב לי להגיד, אבל זה מה שנקרא קבוצת השיטות המסורתיות. ובעצם מרגרט סנגר מתחילה לחלק אמצעי מניעה, דיאפרגמות וקונדומים, ולקרוא לתכנון משפחה, כשאמצעי מניעה הם לא חוקיים. במדינות השונות, זה לא חוקי. עד 1930...
אז היא עושה פעולה חתרנית שאינה חוקית בעצם?
נכון, והיא מוכנסת לכלא. כן. ואז בעצם סביב 1930 יש כבר לגליזציה, רק לנשים נשואות.
לדיאפרגמות?
לדיאפרגמות, קונדום, ובכלל לדבר על תכנון משפחה.
ממה היה עשוי הקונדום אז? גם כן מלייטקס?
לייטקס כבר מתחיל אז, אני חושבת, אבל עד אז, זאת אומרת, יש לנו גם במאה ה-18 וגם במאה ה-17 עדויות לקונדומים שהם היו או ממאי של חיה, או...
כבס כזה.
כן, וזה היה, זאת אומרת, רב פעמי כזה, ומטרתו הייתה למנוע אגבת וזיווה, זאת אומרת, לא בהכרח... כאילו, אגבת הייתה מגפה, היה צריך למנוע את זה. לא בהכרח מניעת הריון. ובעצם עד 1960, קונדומים, דיאפרגמה, שיטות מסורתיות, וההתקן הלא הורמונלי. התקן לא הורמונלי הוא סביב 1957, והוא מתחיל להיות גם.
ונתנו אותו לנשים שכבר ילדו בעצם?
נשים שכבר ילדו, או נשים שהחברה ראתה בהן כנשים בסיכון. זאת אומרת, עדיין הייתה את התנועה שקורית לתכנון ילודה לפי איכות ולא לפי כמות. אז גם נשים סוררות, נשים איכשהו עשו להן...
נשים בזנות.
נשים בזנות, נשים בבתי משוגעות, נשים שקראו תיגר על הפטריארכיה, אפשר להגיד, כאילו כל מי שנחשדה כמכשפה. אבל גם נשים שרצו למנוע הריון, זאת אומרת, זה היה האופציות שלהן. ובעצם מרגרט סנגר מובילה יחד עם כמה יורשות עשירות, שמימנו בעצם את המחקר, למצוא פתרונות טובים יותר.
מה היה התפקיד שלה?
היא אקטיביסטית.
אקטיביסטית חברתית.
היא הייתה אחות במקור שלה.
אוקיי.
גדלה במשפחה מרובת ילדים וראתה את המחיר שאימא שלה משלמת על כל ההריונות.
תמיד יש מניע אישי, זה מדהים.
כן. הייתה עירית, שזה גם מעניין, כי זו תרבות מאוד פרונטליסטית, כמו, קצת כמו ישראל, כאילו מבחינת הקתוליות. ובעצם היא מגייסת יורשות עשירות שישימו כסף על מחקר. אני כן אגיד שבמקביל גם מגלים את ה... זאת אומרת, לאורך כל העשורים האלה גם יש הרבה מחקר על ההורמונים הנשיים. בעצם מתחילים לגלות את המנגנונים של ההורמונים.
אנחנו מדברות על איזה עשור?
תראי, זה מתחיל מאמצע שנות ה-20. השיא של זה זמן מלחמת העולם השנייה, שממש מרוץ חימוש על גילוי ההורמונים. ואז בעצם מצליחים לסנטז את זה למה שאנחנו מכירות היום כגלולה למניעת הריון. כשבעצם המחקר נעשה על נשים בפורטו ריקו, באי שהיה בו פיצוץ אוכלוסין. היה שם כל מיני אינטרסים, גם גזעניים.
איזה
גם...
חברות, את יודעת, היו מעורבות בזה? או...
אני מחייכת, כי יש פשוט ספר שמספר את כל ההיסטוריה של הדבר הזה, וזה, ואני ממש מצטערת שאני מעלה את זה, אבל זה הכל קשור לרפואה הנאצית.
וואו.
כן, אבל חברת בייר.
מעניין מאוד.
כן, כן. עד היום זה החברה עם הכי הרבה אמצעי מניעה, אני לא קשורה לאף חברה, רק חשוב להגיד.
דיסקליימר.
כן, כן. והן שותפות וקולגות לקידום בריאות נשים, אז הכל זה. ובעצם הניסוי נעשה בפורטו ריקו, על נשים בפורטו ריקו, עם הרבה מאוד ילדים. ובמהלך הניסוי הזה גם נשים מתלוננות על הרבה מאוד תופעות לוואי, וגם שלוש נשים מתות כתוצאה מהניסוי.
מה, ההורמונים היו רעילים מדי, או הם היו מעורבבים בזה חומר?
הם היו במינון מאוד גבוה. אני לא יודעת כמה בדיקות סקר, נגיד, עשו במיון. כל הסיפור של כללי אתיקה במחקרים קליניים הוא חדש. זאת אומרת, זה דברים שקורים בוועידת הלסינקי אחרי מלחמת העולם השנייה והשואה, עוד לא נכנסו ממש לאתיקה כמו שצריך, וגם היו פה כל מיני אינטרסים, גם אינטרסים פמיניסטיים, גם אינטרסים קפיטליסטיים, לקדם את זה.
The daily use of 0.5 milligrams or less of one of a variety of progestogens can regulate fertility without necessarily preventing ovulation. Oral contraceptives can relieve premenstrual tension, and many women experience a feeling of well-being and relief from fear of pregnancy.
ואז בעצם הגלולה משווקת, ב-1960, הגלולה הראשונה משווקת, עם מינון הורמונלי מאוד גבוה, מכילה אסטרוגן ופרוגסטרון, ומאז ועד היום פשוט לקחו את המוצר הזה והפחיתו, שינו, סינתזו קצת אחרת, פיתחו סוגים שונים של פרוגסטרון, וניסו לענות על הצרכים של נשים והתלונות שלהן סביב המוצר הקיים.
אז כן, וכל, כמובן שכל חפיסת כלולות תמיד מגיעה עם
רשימה מאוד ארוכה.
כן, עם כן, דף ענקי כזה של תופעות לוואי, איזה כן. 30 עמודים. כן. סתם, את פותחת אותו כזה, אני זוכרת בתור ילדה כנערה, והייתי פותחת את זה וזה כזה, וואו, זה מלא דברים. וזה נכון. הכל בעצם התיעודים של אנשים שהשתמשו בזה לאורך השנים.
כן, כן, התלונות שמגיעות לרגולטורים בעצם.
אבל בעצם כאילו התעלמו מהתלונות של אותה נשים פורטוריקניות.
כן, וגם אחר כך מתעלם, ה-FDA מתעלם מנשים אמריקאיות, אבל אני כן רוצה להגיד שכל תרופה וכל שינוי כזה רפואי, עושים מערכות של סיכון מול תועלת, ככה חשיבה רפואית, ככה חשיבה מדעית, ואת אמרת בעצמך בפתיח, זה היה game changer. היום זה אולי לא, אבל אז חד משמעית game changer. אנחנו מדברות על תקופה שהפלה היא לא חוקית, ושנשים כן מקיימות יחסי מין מחוץ לנישואין, זאת אומרת, הן לא רק נשואות, ולהיות בהיריון מחוץ לנישואים היה במקרה הטוב נידוי וחרם, במקרה הרע גזר דין מוות של הפלה בסמטה. וזה היה פעם ראשונה שהייתה לנשים שליטה מלאה ויעילה מאוד בין יחסי מין לפריון.
מדהים.
כן.
ואז מה קורה? מה קורה בשנות ה-70? או...
אז תראו, אז בעצם זה שני העשורים הגדולים של הגלולה, 60 ו-70, כי בעצם מגפת האיידס מתפרצת.
בשנות ה-80.
כן, אז זה שני עשורים שבהם כל מה שנקרא סקס סמים ורוק אנד רול, המיניות החופשית, המהפכה המינית, הגל השני של הפמיניזם, הכל קורה שם והגלולה משחקת תפקיד מאוד מרכזי. אבל אני גם אגיד שהיא גם קצת באוחרינו, במובן הזה שזה... לנשים לא היה יותר משהו לנהל עליו מסע ומתן של היום לא. אם את מוגנת, אז מה אכפת לך?
שזה תירוץ שעד היום, או ניסיון שכנוע שעד היום משמש.
נכון.
נערים וגברים.
נכון, נכון. וכאילו עכשיו היה מצופה ממך תמיד לרצות, כי כבר אין את הסיכון של הריון. האם זה נתן לנשים שליטה על יחסי המין שלהן? לא בהכרח. ובעצם לוקחים את הגלולות ומתחילים לפתח דברים שהם לא בכדורים, שהם לא על בסיס יומי, אבל הם אותם תרכובת, הם פשוט נספגים אחרת בגוף.
שזה המדבקה והזריקה?
המדבקה והטבעת, הנוברינג, ואחרי זה גם חושבים על הזריקה, שהיא רק עם הורמון אחד, וגם משכללים מאוד את ההתקנים התוך-רחמיים, בין אם זה הלא הורמונליים וההורמונליים, ובעצם זהו. זאת אומרת, המערכות הפארמה והמדע בעצם הפסיקו לפתח, כי מבחינתם יש פתרון מספיק טוב, כנראה לא מספיק טוב לנשים, אבל הוא מספיק טוב לחברה, ויש נשים שהוא גם טוב בשבילן. והיום כן, יש פריחה אבל, של פיתוחים, אבל נדבר על זה אולי לקראת
כן,
הסוף.
בהמשך.
כן.
אז בשנות ה-80 פורצת מגפת האיידס.
יש איזושהי חזרה לשמרנות מינית, וגם הקונדום חוזר לשחק תפקיד מאוד מאוד חשוב.
הוא עובר אבולוציה, כי הרי דיברנו בהתחלה על כל מיני חומרים שונים, וזה, ואז עם לטקס, אז משהו קורה בשנות ה-80 כשהוא חוזר להיות פופולרי יותר?
לא, לא. היום אם כבר יש יותר דברים פופולריים, כל מיני דברים איתו. כן, קונדום הוא אמצעי מניעה מאוד מאוד יעיל ומאוד נוח, אבל אנשים לא כל כך רוצים להשתמש בו. אז זה כבר סיפור אחר
כן,
של חינוך.
כן, זאת בעיה נפרדת. כן. מה את יכולה לספר על ההתקן? מה ההבדל בין התקן בלי הורמונים להתקן רגיל?
אני יכולה להגיד משהו קצר קצת לפני זה.
כן.
אחת התלונות המרכזיות של נשים על אמצעי מניעה הורמונליים משולבים, זאת אומרת גלולות, זה בעצם... זאת אומרת, יעילות גבוהה זה מצוין, אבל נשים בעצם מתלוננות לפעמים על כאבי ראש, או על השפעה על מצב רוח, תנודות, קצת דכדוך, וירידה בחשק מיני, יובש נרתיקי, מעבר לזה שזו תרופה מאוד יעילה למניעת הריון, כאילו חשוב לי לשים את שני הדברים על השולחן.
כמה אחוזים, אחוזי הצלחה?
יעילות בהתנהגות אנושית זה 99%. זאת אומרת, אם אני אכברית במעבדה וכל נותנים לי את הכדור באותה שעה, לא יהיה הריון. אבל בהתנהגות אנושית זה יורד בערך ל-92%, כי אנחנו אנושיות, וקורה. ולקחת תרופה כל יום באותה שעה זה נורא נורא קשה. אז בעצם ההתקן בא לתת מענה גם לתלונות של נשים על תופעות לוואי, וגם על הנטל של נטילה של כל יום.
אהה,
כן, ובעצם ככל שזה לא תלוי בי, ככה אמצעי יותר יעיל. זאת אומרת, ככל שזה בגוף או פשוט שם, אז היעילות הכי גבוהה. אז יש התקנים שיש בהם פרוגסטרון בלבד, 3 התקנים כאלה בארץ, ויש התקנים שהם נקראים התקני נחושת, שהמנגנון שלהם קצת שונה, והם לא מכילים הורמונים. ההתקן ההורמונלי בעצם גורם לכך שרירית הרחם תהיה מאוד מאוד דקה, ואז בעצם ביצית מופרית לא יכולה להשתרש. היא גם משפיעה קצת על ביוץ, על יציאה של הביצית, וזה פשוט מאוד מאוד יעיל.
אבל האישה חווה את התסמינים הרגילים של הביוץ? זאת אומרת, כן. היא מרגישה כזה...
כן.
יש לה קול מענפף יותר, והיא כאילו האור יותר...
והשיער.
כן.
כן, והאנרגיות. בעיקרון, כן, זה היה אמור לענות על התלונות של המשולבים, ובגלל שיש בזה רק פרוגסטרון, אז אנחנו שומעות פחות על תופעות לוואי, שקשורות למצב רוח, לאנרגיה, לחשק.
כי בעצם בגלולות אין באמת ביוץ, זה ביוץ מדומה. נכון.
אין ביוץ. בעצם הגלולות, they suppress it. הגלולות בעצם עושות 3 פעולות, גלולות משולבות. הן מונעות ביוץ, זאת אומרת, ביצית לא יכולה להשתחרר מהשחלה לחצוצרה. הן הופכות את רירית הרחם לדקה, שגם אם השתחררה בטעות ביצית כי פספסתי גלולה, היא לא תשתרש, כי אין במה להידבק. והיא גם קצת עובדת על פתח צוואר הרחם, שהופכת אותו ליותר קשה למעבר לזרע. זה 3 הפעולות. כשיש לך רק פרוגסטרון, אז זה פועל יותר על הרירית ופחות על הביוץ. אז אנחנו רואות פחות תלונות. אבל יש, וזה יתרון אדיר, הסיפור הזה שהוא עם פחות תופעות לוואי כאלה, ושזה מה שנקרא שגרי ושכחי. ומוכנס את מוגנת. אבל מצד שני, יש נשים שההכנסה של ההתקן מאוד מאוד כואבת להן. זה מאוד אישי, כי כאב הוא משהו מאוד סובייקטיבי.
זה גם יכול להשפיע על כאב בווסת, אני חושב.
לא, זה הלא הורמונלי. בהורמונלי זה בעיקר ההכנסה יכולה לכאוב, ולוקח כמה שבועות עוד כמה חודשים, שכאילו לא מרגישות את זה יותר ברחם.
צריך להתרגל לזה בעצם.
כן, כן. תראי, אחת השאלות שאני שואלת נשים שפונות אליי זה, מה הכי חשוב לך באמצעי מניעה שלך? ואם היא אומרת לי יעילות, ושאין מקום לפשרה, אין מקום לפשרה, כי החרדה מה2% או 5% או 7% לא ייתנו לה להתנהל ביומיום, אז זה כן. על אף, אם היא מתנגדת, לא מתנגדת, כאילו תעשי את הערכת הסדר עדיפויות שלך, ולפי זה, תבחרי. זאת תמיד תמיד בחירה בין פשרות.
כן, כן, כמו כל דבר בחיים.
נכון. עכשיו, ההתקן הלא הורמונלי הוא התקן נחושת בעצם, שהוא לא מאפשר בכלל, לא מאפשר לביצית, שום דבר לא יכול להשתרש ברחם כשיש התקן נחושת, והוא יכול לעשות וסתות יותר קשות. זה נכון, אבל אין לו תופעות, בגלל שהוא בלי הורמונים, אז אין לו תופעות לוואי כאלה.
ויש כאילו... קשר לגיל, לנערות, או בנות 20, או בנות 30, כאילו מה...
אז בעבר לא היה נהוג לשים התקנים לנשים שלא היו בהיריון, ובעצם מ-2012, אחרי כמה מחקרים מאוד מאוד גדולים, גלובליים, הבינו שגם אפשר לשים לנערות וצעירות, שזה לא פוגע בפוריות ולא עושה דלקות הגן, ושגם סביעות רצון היא מאוד מאוד גבוהה. וגם הכי יעיל, זאת אומרת, הכי פחות הריונות היו עם התקנים, לעומת דברים אחרים. זה מחקר מאוד גדול שנקרא Project Choice. ואז יצאו התוויות בכל העולם שאפשר כבר לשים לצעירות ונערות.
הבנתי. כן. כבר מהמיניות הראשונה אפשר לעשות את כן.
נכון.
אם יש חבר קבוע וזה מה שהיא...
נכון, למרות ששוב, אני לא חושבת שזה מה שנערות יבקשו, ואני גם לא חושבת שזה מה שיציעו. אבל למשל, נערה שפעילה מינית כבר כמה שנים, היא כבר חיילת, 21, 22, או שהיה הפסקת הריון בעבר, אז כן, זה לגמרי משהו שיציעו לה, והיא יכולה להיות מאוד מרוצה מזה.
מעניין. את מחזית לפני מספר שנים, איזה טרנד של זניחה של הגלולה, מה, באיזה שנה זה היה ומה ביקשת לבדוק?
אני התחלתי את הדוקטורט ב-2017, אבל אני אגיד שגם ב-2013 וגם ב-2016 היו כתבות בעיתונות הישראלית על הנטישה של הגלולות, ואז בעצם גללתי בפיד וקלטתי שבאמת יש איזה טרנד כזה של נטישה של הגלולות, בין אם זה בגלל שההתקנים נהיו יותר פופולריים, כי אפשר היה פתאום לשים לנשים שלא היו בהיריון, ובין אם בגלל שיטת המודעות לפוריות שנכנסה בעצם מאוד מאוד חזק מהשוליים למרכז, שזאת שיטה למניעת הריון מבוססת מדע על הבנה של סממני הפוריות שלך בשביל למנוע או לתכנן הריון. וגם זה חלק מהתנועה של הוולנס, של גוף נפש, זאת אומרת זה חלק מזה.
שלא לא לצרוך דברים מעובדים וכאלה.
לא להכניס לגוף, לא לעשות דברים יותר צמחיים, כל הדבר הזה. ואמרתי, זה מעניין אותי, אני רוצה להבין אם בתוך פידי אני חיה, או שזה באמת איזה משהו. וככה יצאתי למחקר שלי, ואכן הממצאים שלי פחות או יותר צדקו, למרות שאני חייבת להגיד שהדגימה שלי של נשים, זה היו נשים שבסוף זה היה קצת מוטה. אבל הטרנד עלה גם מצד הרופאים שמספרים על זה, וגם מצד נשים, זאת אומרת, זה לא רק כמה רוחניקיות אקולוגיות מפרדס חנה, סליחה חברות, ובעצם יש חוסר סביעות רצון מאמצעי מניעה לנשים, וזה מייצר הרבה מאוד קונפליקטים גם ביחסי מין, וגם במערכות יחסים רומנטיות. אני חושבת שהיום הדור הצעיר יותר, ממרום שנותיי, היו מאוד רוצים פתרונות לא הורמונליים, וגם לא חוצצים כמו קונדום. זאת אומרת, אני חושבת שיש הרבה גברים צעירים היום שכועסים גם על חברות התרופות והמדע שלא פיתח בשבילם דברים שהם לא קונדום. והיו מאוד רוצים שליטה על הפריון שלהם בצורה הפיכה.
תכף ממשיכים, הודעה קצרה וחוזרים.
וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון ב5.90 בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
Ready to try a new birth control option without those standard hormonal side effects that we know so well and hate so much? No more. Meet the FC2 female condom, the only FDA-approved internal condom for the prevention of pregnancy and STIs.
אז בואי נדבר באמת על קונדום. אני יודעת שיש גם קונדום נשי.
כן.
אבל לא שמעתי אף פעם על מישהי שהשתמשה בה.
אז קודם כל היה ניסיון סביב 2012, 2011, 2010, משהו כזה, להביא אותו לארץ, מה נקרא ללונה, זה היה המותג.
כן, היה כזה כאילו קמפיין פרסומי.
נכון, נכון. מדובר בקונדום פנימי, בעצם שהאישה שם, הוא חד פעמי, האישה שמה אותו בתוך הנרתיק, ואחרי יחסי מין זורקת לפח. הוא לא נחל הצלחה בישראל, יש קצת מדינות שבו משתמשות בו, זה אמצעי מניע חמוד. זאת אומרת, הוא נותן מענה להגנה מפני מחלות מין, בלעדי לנשים, זאת אומרת שלא תלוי ברצון של הגבר לשים קונדום גברי. אין לו תופעות לוואי, הוא חד פעמי.
מה לקבל התחושה? כי זה מה שהכי מעניין אנשים בסוף.
כן, תחושה של מי?
גם של האישה, גם של הגבר.
אני צוחקת, כי לגבר דווקא זה מאוד נחמד, זה מתחמם בשפשוף ל-38 מעלות, וזה מלא בחומר סיכה, זה מאוד רטוב, זה יכול להיות כיפי, וגם עוד דבר טוב, זה שזה לא מצריך זקפה גברית. בעוד קונדום גברי מחייב זקפה.
כן, כדי להלביש אותו.
בדיוק, וזה הרבה פעמים, כשגברים שמים קונדום ואז הזקפה יורדת, זה הרבה פעמים אמצעי לחץ לא בכוונה, על הפרטנרית לא להשתמש. ופה לא צריך, אז נגיד גבר שיש לו בעיות זקפה עם קונדום גברי ואישה רוצה שליטה מלאה, אז קונדום נשי יכול להיות ממש פתרון טוב.
ואז אין את התירוצים של זה מוריד לי,
נכון.
זה מקשה עליי, זה לוחץ לי.
נכון, זה אני לא מתפקד טוב עם קונדום.
כן. וואו, גבר התל אביבי. כל כך הרבה כאלה שמעתי.
תראי, יש גם נשים, אני תמיד שאני אומרת את המשפט שאמרת עכשיו בהרצאות, תמיד יש אישה שתרים את היד בקעה ותגיד, אבל גם אני לא אוהבת קונדום, שזה בסדר.
זה נכון. נכון. זה גם לנו לא אידיאלי.
נכון, אבל ואז אני חוזרת למה שאני תמיד אומרת, זאת בחירה בין פשרות. אני רוצה שתהיה שיחה על הפשרה. אני רוצה שלא יהיה תסריט מובן מאליו, שברגע שנהיים זוג רציני, מונוגמי, זה ברור שהיא מתחילה משהו הורמונלי והקונדום יורד. אני רוצה שיחה. גם לקחת אמצעי מניעה הורמונליים, יש לזה מחירים, או התקן או משהו כזה. איזה מחיר אני משלמת, איזה מחיר אתה משלם, ומי מוכן לשלם מה. הרבה פעמים נשים יפסידו.
איזה תופעות לוואי יש להתקנים אגב? מבחינה הורמונלית?
לא, אין.
כלום?
ממש קצת.
בניגוד למה שדיווחים שקיבלת על הגלולות, אז זה לא...
זה פחות. בעיקר אנחנו שומעות על כאבי הגן, או כאבים בהתקנה, או דימום עד שנהיה... אין דימום חודשי כל כך עם התקנים הורמונליים. ויש נשים שזה מפריע להן, יש נשים שלא. מאוד אישי, זאת בחירה מאוד אישית.
אז אני תוהה עכשיו, למה הקונדום הנשי לא עבד בארץ? אולי כאילו לא שיווקו את זה מספיק?
קודם כל זה היה יקר.
כי היה הייפ כזה בהתחלה.
זה היה יקר, זה היה שלושה קונדומים ב-47 שקלים, משהו כזה, בחפיסה. אני חושבת שיש הרבה נערות ונשים שלא מרגישות בנוח להכניס משהו לתוך הנרתיק. זה מחייב היכרות עם הגוף, תחושת נוחות. כנ"ל אגב על הדיאפרגמה שתכף נדבר עליה. דברים שצריך להכניס לנרתיק, כמו את נוברינג גם, את הבת, לא מתאים לכל אחת. אני יודעת תמיד על הבעת הפנים, כשאני מציגה את אמצעי המניעה, ואיך שאני אומרת שמכניסים את זה לנרתיק, ואז אני רואה כזה גועל על הפנים, אני מבינה שזה לא מתאים לה. שצריך לעשות שם עבודה על אהבה עצמי, על אהבה גופנית.
שזה גם נורא כזה, זה אירוני, בגלל שמדברים על קיום יחסי מין, אבל נגיד, הוא הולך להכניס את האיבר שלו אלייך, אז מה, זה בסדר?
נכון, אבל זה הוא עושה. זה לא אני עושה. אבל נערות או נשים שאומרות לי שהן שמות טמפונים או מונקאפ, לא בעיה. כאילו, נשים שרגילות להכניס אצבע, זה ממש לא בעיה בשבילן.
בכל מקרה, הכל זה הרגל.
נכון.
אז אפשר לשלוט בזה בכל מקרה. להרגיל את עצמך פשוט למשהו חדש.
נכון.
אז בוא נדבר באמת על... אז נתחיל עם הדיאפרגמה. מה זה דיאפרגמה?
אז גם הדיאפרגמה חוזרת ובגדול, אני חייבת להגיד. דיאפרגמה זה שוב, זה אמצעי מניעה שהיה בתחילת המאה הקודמת. שזה בעצם חומר מסיליקון רב פעמי, זה אמצעי מניעה רב פעמי, זה מאוד דומה לגביונית, שהאישה בעצם מכניסה לתוך הנרתיק עד לצוואר הרחם, והיא בעצם סוגרת את המעבר לצוואר הרחם. ובעצם זרע לא יכול לעבור אותו ולהיכנס לרחם. היום יש לנו דיאפרגמות חדשות בפיתוחים חדשים.
שמים בפנים קוטל זרע או שזה בא כבר?
שמים בפנים קוטל זרע, צריכה כל פעם לשים קוטל זרע, כשאת קונה את הערכה זה מגיע עם קוטל זרע והיא מוליך.
מה זה, זה משחה? כאילו, איך זה...
זה קרם. קרם. יש גם קוטלים שהם בצורת נר, ויש גם קוטל שהוא מוצר מדף, שאפשר לראות אותו בבתי המרקחת, שנקרא VCF.
זה מגן גם עם מחלות מין?
לא.
לא, רק הריון.
רק הריון. יעילות בשימוש נכון זה בערך 95%, ושימוש נכון אומר שאת הולכת למתאימה, שמתאמת לך את הדיאפרגמה.
מי זאת האישה הזאת?
או אחות בריאות האישה, מיילדת, או פיזיותרפיסטית רצפת הגן, או מעט מאוד רופאים ורופאות שיודעים לעשות את זה. זה ידע נשכח בעצם ברפואה. זה יותר פופולרי בקרב הציבור הדתי ובקרב הציבור האנגלו-סקסי.
למה?
והרבה פעמים דתי ואנגלו-סקסי גם זה אותו דבר.
כן.
אז אני תמיד אומרת, תמצאו רופאים ברעננה.
גדול.
אנגלו-סקסים דתיים.
יש לי רופא שיניים כזה דש,
אם אתה מאזין. כי זה נפוץ ופופולרי יותר במדינות דוברות אנגלית, פשוט. ולמה זה נפוץ אצל דתיות? כי זה מותר הלכתית וזה לא הורמונלי. בעוד קונדום הוא אסור הלכתית והוא לא הורמונלי. אז זה מאפשר למי שלא רוצה גלולות. זה אמצעי מניעה בעצם שהאישה מכניסה לעצמה, הוא חוסם את המעבר של הזרע, הוא נשאר שם 6 שעות. ואז
בטח
מוציאות אותו.
החשש הוא שזה לא יתקע, שזה לא ייפול.
החשש הוא ההתעסקות. קודם כל, נשים ממש לא רוצות את ההתעסקות. אני תמיד אומרת, בסדר, כאילו, צאו לדייט, שימי את זה לפני הדייט, וזה בפנים, כאילו.
זה מחזיק כל כך הרבה שכן.
לא, כן. אבל גם דברים אחרים הם התעסקות. זה עוד פעם, זה להחזיר את הסיפור הזה של מה זה התעסקות ומי מתעסק עם מה. נשים... בשימוש לא נכון, היעילות יורדת ל-85% בערך. יש נשים שלא מוכנות את ה-15%, את ה-15% האלה, את הסיכון.
כן, בטח. מה זה שימוש לא נכון?
שהכנסתי את זה לא טוב, שלא שמתי כותל, שזה זז, זה בעצם יושב בין עצם הפוביס ללמטה של צוואר הרחם. את צריכה מאוד להרגיש בנוח עם הגוף, להצליח להכניס, להבין איפה זה. תמיד אני שואלת אם מישהי שפונה אליי לגבי זה, אני שואלת, תגידי, את משתמשת בגביונית? כן, אמרתי, אז זה לא ילך בעיה ללמוד. זה די פשוט.
לי נורא כאב הגביונית, כאילו לא הסתדרתי.
ולנשים שכואב זה לא מתאים, בדיוק. אבל כן, זה גם עניין של הרגל, וזה רב פעמי, זה ל2 בערך.
אז זה אקולוגי, ואולי בגלל זה זה חוזר?
גם, וגם כי השתיים החדשות שפותחו ויובו לארץ, הן ממש חמודות. הם כאילו בצבעים יפים, הם נורא נעימות.
אז את מלבישה את זה, ואז אחר כך אחרי הקיום יחסים את מוציאה?
זה נשאר שש שעות. אם רוצים עוד סיבוב, בתוך השש שעות צריך להוסיף קוטל זרע, ועוד פעם לספור שש שעות אחרי שפיכה. כן, ואז מוציאה, שוטפת, מרתיחה, כללי הניקיון שאני לא זוכרת מה הם. ומשתמשת בזה בפעם הבאה. גם הקופסה שלהן מאוד חמודה.
So you think you're sponge worthy?
Yes, I think I'm sponge worthy. I think I'm very sponge worthy.
Run down your case for me again.
מה עם ספוגית?
אז ספוגית, קודם כל...
Are you a sponge worthy?
בדיוק, סיינפלד, איילין בעיקר, sponge worthy or not. תראי, זה יעיל בערך ב-70% יעילות, זה מוצר מדף, נמצא בבתי מרקחת, אין לי מה להגיד לזה, כי אני לא מכירה אף אחד שמשתמשת בזה. פלוס, הקוטל זרע שספוג בספוגית, הרבה, אצל הרבה נשים עושה גרד, דלקות.
אוי, אוי, אוי.
כן. לא אז יש קוטלי זרע שאין להם את החומר הזה, נוקסינול 9. לא מכירה אף אחד שמשתמשת, אז אני לא יודעת להגיד לך.
מה עם מין דף כזה של חוצץ?
אז זה ה-VCF, זה קוטל זרע שמתמוסס בעצם בתוך הגוף, 80% יעילות לבד.
סיפר לי על זה בחור שסירה והשתמש בקונדום, הוא אמר, מה, אקסית שלי השתמשה בדף הזה, את יכולה לקנות אותו בבית מרקחת.
זה נכון, היא לא נכנסה לרעיון?
לא.
תראי, 80% יעילות זה לא 0% יעילות. את יודעת, הרבה נשים שעושות את שיטת המודעות לפוריות, בחלון פוריות משתמשות בקוטל, בעצם, לבד.
מה זה אומר? את צריכה למרוח את זה בתוכך?
לא, זה דף כזה קטן שאת מכניסה פנימה, והוא מתמוסס, והוא קוטל, אבל הוא לא קוטל מספיק טוב. לי נגיד 80% לא יספיק. זה לא מספיק גבוה מבחינתי. אבל יש מישהי שתגיד לי, אני נשואה, לא נורא מתפלק עוד ילד, אני אסתכן ב-20%, וזה השיקול שלה, וזה אחלה, כל טוב. אם אין לך את הפחד הזה, וזה לא נורא, סבבה.
שוב, כל הדברים האלה הם למניעת הריון בלבד, לא,
לא מחלות מין.
מחלות מין זה רק קונדומים בעצם.
רק קונדומים.
או התנזרות.
או התנזרות. אפילו, בא לי להגיד שאפילו מין לא חדירתי, עדיין אפשר להיות עם מחלת מין. זאת אומרת, כי חלק ממחלות המין הן מחלות אור.
כן.
ואז אם יש נגיד פצעים בחוץ של מחלות האור, אם זה הרפס או קונדילומה, הם כן מדביקים אור לאור.
פפילומה גם יכול לעבור.
אז הקונדילומה. כן. כאילו היה בלות מפפילומה. אז זה כיף, אנחנו בפודקאסט המיניות, זה שאנחנו מדברות עליו.
הכי סקסי.
ממש. אבל זה רק אם יש, זאת אומרת, אור לאור יכול לקרות גם. זה לא רק נוזלי מין.
כן. תזכרו את זה.
כן.
חשוב לדעת.
כן.
בואי נדבר, תרחיבי קצת על שיטת המודעות לפוריות.
אז שיטת המודעות לפוריות היא שיטה מבוססת מדע, חשוב לי להגיד אותה, והיא איננה ספירת הימים. בסדר?
כן, זהו, אז תפרידי ביניהם.
אני מפרידה. ספירת ימים זה לספור ימים ולהגיד אוקיי, אולי זה יעבוד, אולי זה לא יעבוד. וגם הימים שעבדו לי בחודש הקודם, זאת אומרת, אנחנו יודעות היום להגיד שמה שעבד לי בחודש הקודם בספירה, לא בהכרח בחודש הבא יעבוד בספירה.
למרות שהיום יש אפליקציות שהן די מדויקות, אז אני לא יכולה להסתמך על האפליקציה?
הן כמעט מדויקות, וזה נורא תלוי באישה. זה תלוי, הרי הרבה מהאפליקציות תלויות בדאטה שאני מזינה לאפליקציה. היה וחודש אחד לא הקפדתי, אני לא יכולה להסתמך על זה אחורה. שיטת המודעות לפוריות בעצם מלמדת אותך כל חודש מחדש, מתי את פוריה ומתי את לא פוריה, על ידי מדידת חום כל בוקר כשאת מתעוררת, ותיעוד של החום.
של הטמפרטורה.
כן. ואז יש כל מיני שיטות, בעצם השיטה היא 5 שיטות, שאני לא מדריכה של השיטה, אז אני לא ארד לרזולוציות, אבל זה גם לבדוק הפרשות בחלק מהשיטות, כי בעצם בחלון פוריות, שזה כמה ימים לפני הביוץ ובביוץ, יש הפרשות אחרות משאר החודש, ומרגישות את זה על התחתונים. לפעמים זה לבדוק את המיקום של צוואר הרחם, זה לא בכל השיטות. ובעצם את לומדת כל חודש מחדש לזהות מתי זה קורה, ולפי זה לתכנן או למנוע הריון. לזה הצטרפו בעצם מדחומים. יש היום גם את הדייזי וגם את הטמפ דרופ, שבעצם חוסכים ממך את הצורך בלכתוב בטבלה את החום שלך. זאת אומרת, את קמה בבוקר מכניסה וזה משדר לאפליקציה.
כן.
אני לא תומכת באופן אישי רק בלמדוד חום, זאת אומרת, זה לא, זה טכנולוגיה, תומכת שמאפ, שיטת המודעות לפוריות.
כן, לא לעשות אותה בנפרד.
בעיניי לא מספיק.
היא לא מספיק בטוחה.
לא, היא לא מספיק בטוחה. יכול להיות שייצאו נגדי עכשיו, אבל בעיניי היא לא מספיק בטוחה. ובעצם השיטה הזאת מחייבת פרטנר משתף פעולה.
למה?
כי יש בעצם כשבוע 10 ימים, כל אחת והחלון שלה, שבה חייבים אמצעי מניעה נוסף, או הימנעות מחדירה, וצריך שיהיה לך פרטנר שמסכים לזה. זאת אומרת, שהיום את אומרת, היום לא.
ושהוא מכבד את זה.
שהוא מכבד את זה, ושהוא גם מוכן לשים קונדום.
אם הוא לא מכבד, הוא לא צריך להיות הפרטנר האמיתי, המיני שלך.
נכון, אבל אני, אבל את צודקת לגמרי, אבל לא כולן, לא כל הנשים סובייקט באותה רמה בתוך הקשר הזוגי. כן. ופה באמת אמצעי מניעה שתלויים רק בנשים, מצילות נשים. זאת אומרת, אם אין לי פרטנר, אם הפרטנר חושב שזאת לא האחריות שלו, והוא לא אכפת לו, ואני כשעבדתי גם עם נערות וצעירות בסיכון, גם ראיתי את זה. אז השיטה, הרבה פעמים היא מתויגת שיטה לפריבילגיות, כי היא גם מחייבת אוריינות גוף מאוד מאוד גבוהה. זאת אומרת, היכרות עם הגוף, נוחות עם הגוף, גישה לידע.
וגם זמן.
וגם זמן. בזה. כן, כן, זה הרבה בוג'רס. נגיד, נשים שאומרות לי שהן עם הפרעות קשב, או נשים שאין להן לוז מסודר, הן משמרות, אוקיי? לא מתאים. Mm-hmm. את צריכה להיות על זה. Mm-hmm. באיזשהו שלב, את כבר לא צריכה להיות על זה. אבל זה לוקח זמן. זה לא מתאים לכל אחת.
היית ממליצה קודם כל ללמוד את זה בקורס או ממדריכה ולא פשוט לקרוא איזה כתבה?
כן, הייתי ממליצה או בקורס או עם מנחה. יש את הספר של טוני ושלר, שיטת המודעות לפוריות, שיש לי חברות שרק מהספר. אני חושבת שפשוט סדנה זה מפתח אוריינות גוף נורא נורא גבוהה, וזה טוב אגב גם לנשים שרוצות הריון ולא מצליחות להיכנס להיריון. זאת אומרת, הייתה לי איזה חברה, שהם היו בטיפולי פוריות סתם, כי הם לא ספרו, כי הם לא הבינו נכון את הסייקל.
אה, וואלה.
ואז הם הפסיקו, ואז נכנסה להיריון, אחרי שהיא למדה.
מעניין.
כן.
כן, הייתה לי פה את אבישג, מה היה?
זלוף.
אבישג זלוף. כן,
קולגה.
שהיא סיפרה שהיא גם משתמשת בזה למניעת היריון, וגם כדי להיכנס להיריון.
נכון, נכון, נכון. אני חושבת שזאת שיטה מופלאה, אבל אני גם לא ממליצה לה לנערות. אני תמיד אלמד נערות את הסייקל, תמיד, כי אני מאמינה באוריינות, אבל אני לא ארצה שהן תסמוכנה עליה בגיל שהן נמצאות בה, כי הן לא סובייקט מלא עדיין לנהל מסע ומתן עם בנים. הן סובייקט בהתאבות. כשמי מספיק חזקות, הן יוכלו לעשות את זה.
בואי נדבר על הטרנד החדש ששן, שעולה בחדשות לפעמים ונקרא וסקטומי.
נכון. וסקטומי בעצם מקבל הכותרות מאז הפסיקה בבית המשפט האמריקאי, לפני שנה, על ביטול של רואו, של ההפלות. וסקטומי היא שיטה לא הפיכה ברובה של קשירת צינורית זרע ובעצם היא מונעת מעבר של זרע מהאשכים לפין, בעצם לשופחה. זה אמצעי מניעה לצמיתות. הגברים שעושים אותה, את הווסקטומי, זה בדרך כלל גברים שסיימו ללדת, זאת אומרת שהם לא רוצים יותר הריון, עוד ילדים. אני אגיד שבארץ זה הרבה פחות פופולרי. קודם כל, זה לא בסל, אז זה יקר יחסית.
אז זה ניתוח פרטי בעצם אצל רופא.
כן, וזה גם לא פוגש את המצ'ואיזם הישראלי בעצם. זה התעסקות בפין של גברים, ועוד במשהו, גברים תמיד חוששים שזה ישפיע על זקפה, או על שפיכה, או על הנאה, או על חשק. אני רק אגלה סוד, זה לא משפיע על אף אחד מהדברים האלה.
נראה לי שזה יותר בטוח מברית מילה אפילו.
זה מאוד מאוד בטוח, וזה מאוד מאוד יעיל, וזה נותן לגבר שליטה מלאה. יש לי חברה שזה הדוקטורט שלה, אז בזה היא חוקרת, אז היא יודעת להגיד על זה יותר ממני. יש שם עלייה במודעות, גם בגלל נטישת הגלולות, שנשים לא רוצות יותר. אבל בארץ, למשל, מישהו שבא ויגיד שהוא על הורי, והוא לא רוצה ילדים, התקשה עד בלתי אפשרי למצוא רופא שיעשה לו את זה.
וואלה.
כן. זה מאוד מאוד נוגד את אתוס הילודה הישראלי, בעוד אירופה וארצות הברית.
כן, זה כל כך לא צריך להיות עניינו של הרופא, המניע של האדם לעשות דבר מה, אם זה הגוף שלו.
גם להוציא את החצוצרות באופן אלקטיבי, זאת אומרת מבחירה, מאוד מאוד קשה למצוא רופא או רופא שיעשו את זה.
בארץ זה נפוץ הדבר הזה? אמרת לי שבחול זה אמצעי מניעה לכל דבר.
הווסקטומי או החצוצרות?
לא, הוצאת חצוצרות.
האמצעי מניעה הכי נפוץ בכל העולם זה הוצאת חצוצרות, או קשירת חצוצרות. בארץ מציעים את זה הרבה פעמים לנשים עם הריונות בסיכון, או אחרי קיסריים חוזרים, אבל עושים את זה בצורה לא כל כך טובה, כאילו בדרך לקיסרי שואלים אותה, רוצה כבר שנוציא לך על הדרך? שזה מפחיד כשאומרים לך את זה ככה.
כן, מאוד.
פנתה אל האישה שאמרה לי שהיא מצטערת שהיא לא אמרה להם להוציא.
למה?
כי היא עכשיו לא מוצאת אמצעי מניעה, ודווקא פתאום זה נראה לה...
והיא סיימה...
כן, היא לא רוצה ללדת יותר, יש לה שלושה, והיא לא מרוצה משום דבר אחר. חבל שהיא לא עשתה כשהציעו לה, אבל זה היה כאילו לא מותאם.
אמרת לי שאותה חברה שלך שחוקרת את הווסקטומי, היא מדברת על זה שהרבה גברים שעושים את זה מתפארים בכך שאיזה פמיניסט אני, שאני...
כן, אני רק אגיד את שמה, נוגה פרידמן.
כן.
כן, שזה איזשהו...
צריך צלש.
כן, זה גם בכל המערב. זאת אומרת, אם את תעשי בגוגל תמונות, וסקטומי, אז תראי כל מיני מתנות שנותנים לגברים שעשו וסקטומי.
בוגיות פמיניזם.
Marina, everyone loves a gift basket, right? Birthdays, holidays, anniversaries. Well, one woman added a new occasion to that list, her husband's vasectomy. This thing's got all the bad puns in it, some underwear, briefs for your grief, jelly babies, but it says no more babies, a carton of eggs labeled you can't fertilize these. The basket came with a card that said snip snip hooray. Not sure how I feel about that one, but how do we feel about vasectomy gift baskets?
בדיוק, ואין לך, אף אחד לא ייתן לי מתנה כשאני לוקחת גלולה, כאילו. זה כאילו השקוף, זה פרקטיקה שקופה. האחריות על מניעת הריון או הנטל על מניעת הריון היא פרקטיקה מגדרית, ואז בגלל זה לא רואים אותה. אז אנחנו רוצות לשבור את הדבר הזה.
כן,
כן.
אולי הפרק הזה קצת יעזור, כי הוא יכול לייצר תנועה.
נכון, למרות שגם בא לי להגיד, אין הרבה פתרונות מאוד טובים, אחרים. זאת אומרת, זה נכון שיש בורות ולא יודעים על כל מה שקיים, אבל גם מה שקיים,
לא מדהים.
לא מדהים. אז צר לי, שומעות ושומעים יקרות ויקרים. אין בשורה עכשיו ביפי.
אבל יהיה בעתיד אולי, אנחנו עוד מעט נגיע לזה.
כן.
אמרתי שיש משהו שנקרא שתל תת אורי, שאין את זה בארץ. מה זה?
כן, האימפלנט. בעצם זה אמצעי מניעה שמכיל פרוגסטרון בלבד, כמו ההתקן וכמו הזריקה וכמו הגלולות הנקה, שמכניסים אותו בזרוע מתחת לאור, והוא מפריש פרוגסטרון במשך שנתיים באופן קצוב, ככה הוא בעצם מונע מהרירית הרחם להתאבות, וביצית מופרית לא יכולה להשתרש. אין את זה בארץ. בשנות ה-90, היו עם ההגירה הגדולה מברית המועצות לשעבר, אז היו כמה נשים שהגיעו עם השתל, ואז רופאים היו צריכים ללמוד איך להוציא אותם, אבל מעבר לזה לא היה פה ניסיון עם השתל.
סתם חוסר מודעות של רופאים או משהו?
חוסר עניין של חברות פארמה לייבא את זה. בשביל לייבא מוצר כזה, תרופה כזאת, צריך להשקיע המון בהכשרה של רופאים. גם הכשרה קלינית וגם מחשבתית. זאת אומרת, לשנות עמדות, גם ההתקנה של ההתקן לצעירות ונערות, חייב המון עבודה עם הרופאים לשנות עמדות. וזה משהו שמבחינת משאבים, זה לא בהכרח שווה לחברות.
מה עם אמצעי המניעה שנקרא הגלולה לגבר?
אז אני אגיד שבמקביל לפיתוח הגלולה לנשים, תמיד פותחו הגלולות לגברים, ותמיד המחקרים הופסקו. עכשיו, זה תמיד מעניין לשאול למה הם הופסקו, כי גברים התלוננו על תופעות לוואי.
מה הם הקשיבו?
בדיוק. מה התופעות הלוואי שגברים התלוננו? ירידה בליבידו, מצבי רוח, כאב ראש.
בדיוק מה שנשים התלוננות עליו.
בדיוק. ובעצם זה מראה לנו מה כחברה אנחנו, איזה תופעות לוואי כחברה אנחנו מוכנים ומוכנות להכיל, ואיזה לא, ואצל מי. אבל היום יש כמה פיתוחים שהם לא מבוססי הורמונים, שכן עובדים על התנועתיות של הזרע ועל כאילו גם היכולת של הזרע לשחות וגם על היכולת של הזרע להפרות. ויש פיתוחים בדרך. יש גם איזה ג'ל אחד שיש בו טסטוסטרון, שכן, שמורחים על הכתף פעם ביום.
מה הוא עושה?
מוריד ספירת זרע. יש זקפה, יש שפיכה, אבל הוא מוריד את הספירה. והוא מאוד מאוד מתקדם. אבל שאר הפיתוחים לגברים הם לא הורמונליים.
הוא לא בשוק עדיין, הוא בפיתוח.
לא, לא. רוב האמצעים לגברים בפיתוח הם לא הורמונליים. זה ספציפית הג'ל, הוא כן במחקר קליני כבר. זאת אומרת, הוא לא רק עכברים, הוא כבר על בני אדם.
אני יודעת ששנים אנשים כזה חלמו שבמקום קונדום, אז יהיה מין ג'ל שתוכלי למרוח, שהגבר יוכל למרוח על הזין, ואז זה מנע ממנו גם מחלות וגם הריון.
בהצלחה. לא, תראי, בצרפת למשל יש אמצעי מניעה לגברים שהוא כמו גומיה מאוד מאוד אדוקה, שאת מלבישה, מכניסה פנימה את האשכים ותפין, והוא אחרי כמה חודשים, הוא עושה את זה כל יום, משהו כזה, אל תתפסו אותי במילה, ואחרי כמה חודשים הספירת זרע יורדת. ברגע שאתה מפסיק להשתמש בזה, הספירה חוזרת, אתה חוזר להיות פורה. עכשיו, זה קיבל אישור, הם כרגע במימון המונים לאישור של ה-FDA הצרפתי, או האירופאי, סליחה. אז יש את זה. אני ככה, באופן כללי, בגלל שזה התחום שלי, כל כמה זמן אני מקבלת איזה וואטסאפ. ממישהו שמטייל איפשהו בעולם, ואומר לי, את מכירה את זה? ומראה לי איזה אמצעי מניעה שלא שמעתי עליו.
נהדר.
אז ככה אני הולכת ואז אני הולכת וקוראת, ו... אז יש פיתוחים, וגם יש עדיין פיתוחים של אמצעי מניעה לנשים, אבל הרוב היום מושקע באמצעי מניעה לגברים, הפיכים, ארוכי טווח.
אז יש תעשייה כזאת שממש עובדת על זה.
כן, יש תעשייה שעובדת על זה, וגם יש הבנה ממש שהסיפור של ההורמונים, זאת אומרת, הפיתוחים היום הם לא הורמונליים. יש כאן הבנה שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. הפתרון עבד 60 שנה, הוא כבר לא עובד. אז כן, אני מקווה, זה ייקח עוד איזה 7-10 שנים עד שיהיה מוצר מדף, כן?
ואיזה עוד מוצרים את יודעת שיש נמצאים עכשיו בפיתוח?
אני אגיד גילוי נאות שאני חברה בפיתוח של סטארט-אפ שמפתח אמצעי מניעה ארוך טווח לא הורמונלי, גם לנשים וגם לגברים. אני לא יכולה כל כך עדיין, הוא ממש ממש בחיתוליו. אבל יש מוצר אחד שנקרא אדם, של חברה שנקראת קונטרליין, שהיא אמצעי מניעה לגברים, והיא עובדת על חומר שיחסום את המעבר של הזרע מהשח לשופחה, שיהיה בעצם בתוך הווס, שזה הצינור שעולה מהשח. מאוד רפואית יצא לי.
טוב.
כן, כן. והוא הפיך, זאת אומרת, אפשר יהיה להוציא אותו או להמיס אותו או whatever. אז זה של קונטרליין. יש עוד אחד מאוד דומה לזה גם, שאני לא זוכר, שהוא איפשהו בקליפורניה. יש באנגליה, יש שנט, מתג, שאיזה נגר גרמני פיתח. זה כבר במחקרים קליניים, אמורים לפרסם את התוצאות שלו, וזה מתג ששמים על צינורית הזרע, שכשאתה רוצה להכניס להיריון, אתה מדליק אותו, וכשאתה לא רוצה, אתה מחבא אותו. הוא כאילו פותח וסוגר. הוא כאילו מתג על המעבר.
איזה מגניב.
כאילו עושים את זה מבחוץ, את המתג אתה מדליק מבפנים ומבחוץ.
שמעתי על זה.
כן, בימק, משהו כזה זה נקרא. אז יש כל מיני פיתוחים. וגם, זאת אומרת, למשל באודו יש אמצעי מניעה שהוא לא, גלולות שהן לא עם הורמונים, אלא עובדים על הקולטנים של האסטרוגן, אבל אין בתוך הגדור הורמון. עכשיו, זה לא מיובא לפה, וזה גם לא מאושר במערב, אבל בעוד הוא זה מאוד מאוד בשימוש.
אז למה זה לא...
רגולציה, קושי לעבור FDA זה מאוד מאוד קשה. אבל גם אני חושבת שעד עכשיו לא היה מספיק לחץ ציבורי למצוא פתרונות שהן לא הגלולות. זאת אומרת, אני חושבת שהדבר הזה שקרה בשנים האחרונות כן מייצר מעבר לחשוב מחוץ לקופסה. צריך שמישהו ירצה לעשות את זה פשוט.
כן, שיהיה לו מספיק אינטרס כלכלי.
כן.
לסיום, איך זוג יכול לדעת מה האמצעי המניעה מוצלח ביותר עבורו, שהכי מתאים לו?
אז קודם כל, שוב אני אומרת, אמצעי מניעה זאת בחירה בין פשרות, וצריך לקיים שיחה על אמצעי מניעה. לבדוק מה הסדרי העדיפויות של כל אחד ואחת. גם שהרבה נשים אחרי שהם סיימו ללדת ומתייעצות איתי, אומרות לי, אני 20 שנה הייתי זאת שאחראית על מניעת הריון, לא רוצה יותר. זאת אומרת, כמה זמן ומי היה אחראי, זה גם סיפור. אני אגיד שהרבה פעמים כש...
זה גם מייצר מרמור.
זהו, בקשה. בדיוק, זה מה שבאתי להגיד. זה גם מייצר מרמור, ואם מישהי הייתה נגיד על אמצעי מניעה נשים, גלולות, אתכן, whatever, והיא פתאום משנה את הכללים והיא לא רוצה יותר לקחת, יש משבר מאוד גדול בזוגיות. כאילו, בגלל שזה נתפס כשלילת זכות יתר. שללו ממני את הזכות יתר לכניסה חופשית, בלי אחריות. והרבה שנים קראו לי מחריבת הזוגיות.
וואו.
כי כל מיני נשים שהתייעצו איתי והפסיקו להשתמש, זה יצר המון המון קשיים בזוגיות. זה חושף הרבה דברים בזוגיות, הסיפור הזה של שינוי הכללים על אמצעי מניעה.
אז להיות כזה, לקחת את זה in your mind כזה.
כן, כאילו, ולדעת, זאת אומרת, הרבה פעמים נשים נשואות הרבה שנים אומרות לי, אני לא רוצה הורמונים וקונדום הוא לא אופציה. ואני שואלת, למה הקונדום הוא לא אופציה? כאילו אני לא יודעת מה התשובה. ואז זה הרבה פעמים אומרת לי, כי אני נשואה. אמרתי, אוקיי, אני לא מבינה. ואנחנו מפתחות על זה, אני רוצה שהיא, אני לא רוצה להגיד לה...
כי יצא לזה שם רק לכזה...
מין מזדמן.
מין מזדמן, בדיוק. ואם את בבחת יחסים, אז כמובן עושים בדיקות כזה אחרי כמה שבועות שאתם ביחד, ואז האישה לוקחת גלולות, או שמה את כן, זה מה שקורה.
עכשיו, אני לא אומרת שקונדום מושלם. יש משהו מאוד עוצמתי בחיבור הגופני של פין בתוך נרתיק, בלי חוצצים. זה אחד האינטרסים של אנשים לקיים יחסי מין.
כן.
אבל אפשר גם, אני הרבה פעמים אומרת, כאילו, אם את גם לומדת את הסייקל, וגם נגיד, אפשר לשלב קונדום, דיאפרגמה, אפליקציה, זה לא חייב להיות אחיד כל החודש. ודווקא משהו במשחקיות, בשוני, בשבוע הזה אפשר להשתמש בזה, זה גם יכול להוסיף פלפל, זה כאילו מרגש, אוי, עכשיו השבוע בלי, עכשיו השבוע... זאת אומרת, יש בזה, האחידות היא לא תמיד, ההתעלמות מזה היא לא תמיד הדבר הנכון, ודווקא ההתעסקות מייצרת עניין במין. אז זה גם חומר למחשבה.
נחמד. ומה תגידי על גמירה בחוץ? השיטה המושמצת ויותר על ידי רופאים.
תראי, לגמור בחוץ עובד להרבה מאוד זוגות במשך הרבה מאוד שנים. זה מתאים לאנשים בוגרים יותר, עם יכולת שליטה עצמית שיודעים לצאת בזמן, ולזוגות לא חרדתיים. זאת אומרת, אם אני חרדה, אז לא. באנו לעשות כיף, לא באנו להיות בחרדה אחרי סקס.
כן, כן, כן.
אבל בגדול, ואל תצאו נגדי רופאים, אם מקפידים בזה תמיד ויוצאים בזמן תמיד, שיטה...
לא רע.
לא רע. זהו, ככה אני אגיד אותה. אבל שוב, לא לנוער, לא לזוג שהם עדיין בלהט, כאילו, לא לגברים שלא יודעים בהכרח לשלוט בעצמם, או רק בתחילת ההתנסויות המיניות שלהם. צריך להיות מאוד על זה גם.
מדהים.
וגם, יש משהו כיף בזה שגומרים בפנים, כאילו, לזוג. אז גם את זה לקחת בשיקול.
לא אחרי, כשיש פתאום את הנחיתה הזאת שלה.
לא, בסדר, אבל אני רק אומרת, כאילו, גם זה קוטע, כמו שקונדום, לשים קונדום, קוטע את יחסי המין, גם לגמור בחוץ, קוטע את יחסי המין. יש נשים שמאוד אוהבות שגומרים בפנים, אוקיי? אז כאילו...
טוב, הנה, בסוף דיברנו מלוכלך.
נכון, אני יכולה גם כל הזמן, אבל נזהרתי.
שרון, את מדהימה, תודה רבה רבה.
תודה רבה.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם או בכל אפליקציות פודקאסטים. אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא גיא סלם. אני לא רשתת מאור. נשתמע בפעם הבאה.